חולין דף י"ב, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. הגמרא פה מביאה דבר שהוא קצת נראה כמו חומרה יתרה, ואז הגמרא מיד מפרשת באיזה צורה הכוונה. אמר רב נחמן, אמר רב, ראה אחד ששחט, אם ראה הוא מתחילה ועד סוף, מותר לאכול משחיטתו, ואם לאו אסור לאכול משחיטתו. זאת אומרת, הוא מגיע כאן עם הלכה מאוד מאוד מחמירה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לאכול בשר, אתה חייב לראות איך שהבן אדם שוחט מתחילה ועד הסוף, ואז מותר לך לאכול מהשחיטה. אבל אם לא ראית מתחילה עד הסוף, אלא הסחת את הדעת באמצע, אסור לך כבר לאכול בכלל מהשחיטה הזאת. אומרת הגמרא היחידמי, באיזה מקרה מדובר החומרה הזאת? אידי הדד גמיר, אם הבן אדם יודע שהשוחט ששחט הוא בן אדם שבקי בהלכות שחיטה, אם כן, למה לי ראה? מה אני צריך לשבת ולהתבונן בשחיטה שלו מתחילה ועד הסוף? אני לא יכול לסמוך עליו. ברור שכן. והיא דעדה דלא גמיר. אם אני יודע שבן אדם הזה לא יודע הלכות בכלל, ואני יודע מה ההלכות, אז לכן אומרים לי, אל תאכל משחיטתו, כי הוא לא יודע. אז אם כן, פשיטה. ואלא, דלא ידע, היא גמיר, היא לא גמיר. מה מדובר פה? שאני לא יודע אם הבן אדם הזה למד את ההלכות או שהוא לא למד את ההלכות. אז אם כן, אתה רואה שבן אדם הזה מסכים לשחוט, הוא שוחט, הוא מוחזק בשחיטה, אז אם כן, למה אתה צריך להתבונן בו כל הזמן בשחיטה? למה אתה לא יכול לסמוך עליו? למה? רוב השוחטים מצויים אצל שחיטה, רוב אותם שוחטים שמצויים אצל שחיטה, שהם באמת שוחטים בפועל, מומחים מהם. מילו טניה, הרי שמצא תרנגולת שחוטה בשוק. או שאמר לשלוחו, צא שחוט בשבילו איזשהו בהמה, והלך ומצא שזה כבר שחוט. חזקה, חזקתו שחוט. אנחנו אומרים שהבהמה הזאת בחזקת שחוטה בשחיטה כשרה. למה? כי רוב אלה שמוכנים לשחוט, בדרך כלל הם בקיאים בהלכות שחיטה. אז אם כן במקרה שלנו, גם אם אתה לא יודע שבן אדם הזה מכיר טוב את ההלכות של שחיטה או שהוא לא מכיר טוב את ההלכות של שחיטה, עצם זה שאתה רואה שהוא מוכן לשחוט, בדרך כלל רוב האנשים שמוכנים לשחוט הם אנשים שיודעים הלכות שחיטה, יש לו חזקה שהוא יודע. אומרת הגמרא, אחי נמי, למה רוב מצויים אצל שחיטה, מומחים הם. כמו שאמרנו, שגם כאן במקרה שלנו, אם הבן אדם לא בטוח שהוא יודע לשחוט או לא יודע לשחוט, עצם זה שהוא מוכן לשחוט, אז הוא בחזקת מומחה. עונה הגמרא, לעולם דיידה דלא גמיר. באמת מדובר פה שיש כאן איזה אחד שכולם יודעים, על כל פנים זה שבא לאכול משחטתו, יודע שהוא לא למד ללחות שחיטה. וכיוון, כגון דשחט כמן חד סימן שפיר. מדובר פה ששחט לפנינו בהמה. ואחד, אז יש הרי שתי סימנים שצריך לשחוט, את הקנה ואת הוושת. את אחד מהם ראינו שהוא שחט מעולה. ואת הקנה השני, את הקנה השני, על זה אומרים שצריך גם לראות מתחילה ועד הסוף איך שהוא שוחט. מהו דתימה? אילולי החידוש הזה, שהוא צריך לראות עד סוף השחיטה איך הוא שוחט, היית אולי יכול לומר, מדעי שפיר, אך נמי שפיר, מזה שאתה ראית שאת הסימן הראשון הוא שחט כמו שצריך, כנראה גם את הסימן השני הוא שחט כמו שצריך. כמה שמלן, היי, התרמויה התרמילי, אידך שם השעה שמה דרס, את הסימן הראשון יצא לו בדיוק טוב, אבל את הסימן השני יכול להיות שלא יצא לטוב, יכול להיות שהוא באמצע השחיטה יוציא את הסכין, יחכה ורק אז ימשיך, או שהוא במקום להוליך ולהביא, את הסכין, הוא פשוט ידחוק את הסכין ללמטה, שזה נקרא דרס, שזה פוסל את השחיטה, לכן צריך לעמוד על אדם שיודעים שהוא לא יודע טוב ללכות שחיטה, מתחילת השחיטה ועד הסוף. באמיני רב דימי בר יוסף מרב נחמן, האומר לשלוחו צא ושחוט, והלך ומצא שחוט. מה הוא? אחד ניגש לשליח, אמר לו, לך בבקשה, תשחוט בשבילי. הוא הלך אחר כך, זה ששלח, הוא רואה שהבהמה שחוטה. השאלה היא האם צריך חזקה שהבן השוחט הוא באמת שחט וזה שחיטה כשרה, או שאולי זה שחיטת נבלה. מה ההלכה? אומרת הגמרא, אמר לי, אמר לו חזקתו שחוט. אתה יכול לסמוך שההוא שאמרת לו לשחוט, הוא כנראה שחט והשחיטה היא כשרה. שאלת שאלה נוספת. הוא אומר לשלוחו, צוות תרום. באמת, בן אדם, יש לו פירות שהוא לא הפריש מהם תרומות ומעשרות, אז הוא מגיע לשליח, אומר לו, לך בבקשה, תיקח מהפירות האלה שיש לי שם, שהם טבל, שלא הופרישו מהם תרומות ומעשרות, לך תפריש בבקשה בשביל לתרומה משם. אחר כך והלך, ומצא תרום. והוא לא יודע, האם מי נתן את התרומה הזאת, האם השליח? או סתם איזה מישהו אחר ששמע שהוא משולח מישהו שליח, אמר טוב בוא נחטוף את המצווה, אולי בן אדם אחר הלך ועשה את זה. התברר שזה בכלל לא מצווה, אם מישהו אחר עושה, כמו שעכשיו אנחנו נראה. מהי? האם אנחנו אומרים שהשליח עשה את התרומה ואז זה באמת תהיה תרומה כשרה, או שזה מישהו אחר עשה את הפריש את התרומה ואז התרומה תהיה פסולה? אמר לי, אין חזקה, אין חזקתו תרום. למה? מה נפשך? שואלת הגמרא, למה באמת לא? זאת אומרת, למה בתרומה אתה אומר שאין חזקה שהפרישו מזה תרומה? מה נפשך? אם אתה אומר שחזקה ששליח עושה שליחותו, אז גם בשחיטה תגיד את זה וגם בתרומה, ואם לא, אז גם בשתיהם לא. למה בשחיטה אתה אומר חזקה שליח עשה שליחותו ובתרומה לא? זה מה ששואלת הגמרא, ממה נפשך? היא חזקה שליח שמסכים לעשות שליחות, הוא עושה באמת את שליחותו, אפילו תרומה נמי תסמוך עליו שהוא זה שתרם. והיא אין חזקה שליח עושה שליחותו, ששליח שאפילו אם הוא הסכים לא, אין סבירות שזה מה שבסופו של דבר קרה שהוא זה שעשה את השליחות, אז אם כן, אפילו שחיטה נמי לא, גם אל תסמוך שהוא שחט את השחיטה. אמר לי, אז הוא אמר לו ככה בבדיחותה, לחיטי חול, הכוונה כשתמדוד לחיטי חול בשבילי, אם אתה תמדוד בשבילי עלה, קורא דמילך. אם אתה תמדוד בלי בשביל שאני אלמד אותך את ההבדל, קור של מלח, אז אני אסכים ללמד אותך. אמר לו את זה במין סוג של דרך צחות. בסופו של דבר הוא הסביר לו, לעולם אין חזקה שליח עושה שליחותו. אני לא סומך על בן אדם שבגלל שהוא הסכים לעשות את השליחות, שהוא באמת ביצע את השליחות. אני לא בטוח בזה. ללכת ולאכול בשר שנמצא ככה שחוט, שבאמת אותו אחד שחט את הבשר? לא, אני לא סומך. להגיד שהתרומה הזאת, אותו בן אדם זה שהפריש? לא, אני לא סומך על שליח. ממש לא. אז אם כן, למה בשחיטה, אם אני רואה שזה שחוט, אני יכול לסמוך ולאכול ולהגיד שהשחיטה הזאת היא שחיטה כשרה? סיבה אחרת לגמרי. ושחיטה אינה מאיני שחרינה, שמע ועזל שחט, מתגבי שחיטה, גם אם נאמר, אתה יודע מה? הוא לא עשה את שליחותו, בסדר? מישהו אחר שמע, אמר, הוא רוצה שישחטו לו את הבהמה, אני אשחוט בשבילו. גם אז השחיטה שלו תהיה כשרה, למה? פשוט מאוד, מכיוון שגם אם מישהו אחר עשה את השחיטה הזאת, רוב מצוין אצל שחיטה מומחים הן. רוב האנשים שבאים ושוחטים, בדרך כלל הם בקיאים בהלכות שחיטה והם מומחים. לעומת זאת בתרומה, זה אחרת לגמרי. תרומה, דיל מאיני שחרין השמה, ואזל תרם. בתרומה, אני אמרתי לו, הולך לתרום בשבילי תרומות מהטבל. הוא לא כל כך הלך, מישהו אחר ראה שהוא לא הלך, אולי הייתה לו יראת שמיים, אבל הוא לא כל כך היה בקיא בהלכות, והוא אמר, טוב, בוא אני אלך לתרום בשביל ההוא, כדי שהוא לא יתקשל באכילת טבל. אבל הבעיה, שמישהו שלא מינו אותו שליח, לא יכול לתרום תרומה. לשחוט, גם אם לא מינו אותו שליח, עצם זה ששחט שחיטה כשרה, אז זה כשר. אבל תרומה, בשביל שיהיה כשר התרומה, בשביל שזה באמת שם של תרומה, צריך שהבן אדם יהיה שליח באמת, שבעל הפירות מינה אותו שליח לך לתרום בשבילי. מאיפה המקור לזה? זה אומר, אבל תורם שלא מדעת, והתורם שלא מדעת אין תרומתו תרומה. בן אדם שתורם שלא לדעתו של בעל הבית, התרומה היא לא תרומה, כי המקום שמשם לומדים דין שליחות, רש"י מביא כאן מהפסוק, אתם, גם אתם, ככה הפסוק שמה אומר את המילה גם אתם, מה המילה גם באה לרבות? לרבות שלוחכם, אבל מזה שמדמים את זה למילה אתם, לזה שבעל הפירות בעצמו לומדים, מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם. כמו שכשבעל הפירות מפריש תרומות מהפירות של עצמו, הוא יודע שהוא עכשיו מפריש תרומות, ככה גם השליח כשהוא מפריש, הוא צריך שבעל הפירות ידע שהוא עכשיו בא ומפריש בשבילו פירות. אבל אם מישהו אחר הלך והפריש את הפירות, אז אנחנו אומרים שהתרומה הזאת היא לא כשרה. זה שכשבן אדם ניגש לשחוט בהמה או עוף, אנחנו תולים שהוא בטח מומחה בהלכות שחיטה, לקחנו את זה בתור דבר פשוט. אומרת הגמרא לימה, רוב מצויים אצל שחיטה, זה שהם מומחים הן, תנאי היא, זה שנוי מחלוקת תנאים. דתניא, הרי שעבדו לו גדייו ותרנגוליו, נעבדו לו גדיים, נעבדו לו תרנגולים, וכשהוא מצא אותם, והלך ומצאם שחוטים, רבי יהודה אוסר לאכול מהגדיים והתרנגולים האלה. ורבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי מתיר לאכול מהם. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה שהוא אוסר, מדובר שכשהוא מצא, איפה הוא מצא אותם? שמצען באשפה, שם זה מקום שמשליחים נבילות שנשחטו שלא כדין. לכן זה אסור, כי אנחנו תולים שזה בטח היה נבלה. ודברי רבי חנינא בנו של רבי יוסי הגלילי שהוא סובר שזה מותר, מדובר שמצען בבית. מסביר רש"י. עכשיו, מה בעצם המחלוקת תנאים פה אם כן? הרי אם הוא מדבר בהשפעה והוא מדבר בבית, בהשפעה זה נבלה, בבית זה כשר. מסביר רש"י, מדכאמר רבי, נראין דברי רבי יהודה שהוא אוסר, זה מדובר בהשפעה, מכלל דפליג רבי חנינא אפילו בהשפעה. סימן שרבי חנינא חולק עליו גם בהשפעה וסובר שזה יהיה כשר. נראין לו דברי רבי יהודה בהשפעה, סימן שגם בהשפעה יש מחלוקת, והוא נראים לו דברי רבי יהודה. מדקה אמר דברי רבי חנינא בבית, מזה שנראין לו דברי רבי חנינא כשמצאו את השחוטים בבית, אז סימן שמכלל דפליג רבי יהודה אפילו בבית, רק לרבי נראים דברי רבי חנינא להתיר כשמצאן בבית. אז אם כן, אנחנו יודעים מכאן שהם נחלקו גם בבית וגם בהשפעה. האם אנחנו סוברים שהם שחיטה כשרה או לא? במה הם נחלקו? האם כשרואים, כשמישהו הלך ושחט עופות או בהימות, האם אנחנו תולים שכנראה הוא בקיא בהלכות שחיטה או לא? אז רואים שיש מחלוקת תנאים. האם אנחנו אומרים שרוב אלה ששוחטים בקיאים בהלכות שחיטה והם מומחים לשחוט? מה אליו? באקה מפלגי. דמר סבר רבי חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי. אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם ולכן זה כשר. ומר סבר רבי יהודה, לא אמרינן רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, לא, לא חייב להיות שבזה הם נחלקו. דכולי עלמא, רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם. רוב אלה שאתה רואה שהם באים משוחטים, הם בדרך כלל מומחים בדיני שחיטה. ובבית, דכולי עלמא לא פליגי דשארי. אם מצאו את העופות בבית, כולם מודים שהם כשרים. בהשפעה שבשוק, דכולי עלמא לא פליגי דאסור. אם זה נמצא, העופות או הגדיים בהשפעה שבשוק, כולם מודים שזה אסור, כי שם המקום ששמים בדרך כלל נבילות. מה המחלוקת שלהם? כי פליגי בהשפעה שבבית. מצד אחד זה בהשפעה, מצד שני זה נמצא בתוך הבית. עכשיו זה שזה בהשפעה, יכול להיות שזה חיה גררה את זה להשפעה, איזה חולדה. אבל מצד שני, זה נמצא בבית. אז בזה המחלוקת. מר סבר, אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. זה ייתכן ששמים נבלה גם בהשפעה שבבית. ולכן זה יהיה אסור. ומר סבר, אין אדם עשוי להטיל נבלתו בהשפעה שבבית. בדרך כלל בן אדם לא יקח נבלה וישים בהשפעה שבתוך הבית. למה? כי יש בזה ריח רע. לכן, אם אתה רואה שזה נמצא בהשפעה שבבית, זה כנראה לא נבלה. אומרת הגמרא, אמר מר. אמר רבי, נראין דברי רבי יהודה, שסובר שכשמצאה את ה... תרנגולים או את הגדיים שלו שחוטים, הוא סובר שזה אסור, נראים דבריו שמדובר פה שמצאם בהשפע. ואז זה באמת אסור. שאלת השאלה, מהי השפע? איזה השפע מדובר פה? אי לימה השפע שבשוק? מדובר פה בהשפע שנמצא בשוק, ששם בדרך כלל יש נבילות? אם כן, האמרא דכולי עלמא לא פליגי דאסור. אתה סובר הרי שכולם מודים שאם מוצאים בהשפע שבשוק, ודאי שזה אסור. המחלוקת זה בהשפעה שבבית אמרנו, אבל בהשפעה שבשוק, כולם יודעים שזה יהיה אסור. אלא, לאו פשיטה בהשפעה שבבית. על מה הוא אומר שיהיה אסור? בהשפעה שבבית, ובזה הוא מסכים עם דבריו של רבי יהודה, שזה יהיה אסור. זאת אומרת, אני מודה בהשפעה שבבית לדברי רבי יהודה, שזה יהיה אסור. זה לא יהיה שחיטה כשרה. אז אם כן, נשאלת השאלה עם הסיפה. ודברי רבי חנינא, בנו של רבי יוסי הגלילי, שהוא מתיר, מדובר שמצאם בבית. מהי בית? מה, הוא מצא את זה בבית ממש, במקרר, במטבח? לא מדובר פה במקרה כזה, גם לא במקפיא. אלא מדובר פה שהוא מצא את זה במקום אחר. כי אם זה בבית, מהי בית? אילם הבית ממש, אמרה דכולי עלמא לא פליגי דשארי. הרי אתה אמרת שאם בן אדם מוצא בבית סתם, במקום שרגיל משים שם בשר שחוט כשר, אז אם שם הוא מצא את הבשר, הרי כולם יודעים שזה יהיה כשר, כי זה בחזקת שחוט. אלא באיזה מקרה המחלוקת? בהשפעה שבבית. ופה הוא מודה לדברי רבי חנינא פתאום. קודם הוא הרי אמר שהוא מודה לדברי רבי יהודה, למשל שאלה פה של הגמרא. לא, אלא פשיטה, מדובר פה בהשפעה שבבית, ופה רבי מתיר כמו רבי חנינה. מה, קשה דרבי עד רבי? קודם כל הוא אוסר בהשפעה שבבית כמו רבי יהודה, ואחר כך הוא מתיר בהשפעה שבבית כמו רבי חנינה. עונה הגמרא, אחי כאמר, באמת רבי לא מביע פה דעה בכלל במחלוקת, אלא הוא אומר, נראין דברי רבי יהודה שהוא אוסר, אפילו לרבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי. יש מקרה מסוים שרבי חנינה מסכים עם רבי יהודה והוא גם מוסר. באיזה מקרה? מצאם בהשפעה שבשוק. שאף רבי חנינה בנו של רבי יוסי הגלילי, שהוא סובר שזה מותר, לא נחלק עליו להתיר, אלא בהשפעה שבבית. אבל בהשפעה שבשוק מודלי, שזה יהיה אסור. אז אם כן, יוצא שבעצם אין כאן את דבריו של רבי, יש פה רק את דבריו של רבי חנינה, בנו של רבי יוסי הגלילי. בדרך כלל הוא מתיר, כשמוצאים בשר שחוט בבית, אבל אם מצאו את ה... וגם האמת, בהשפעה שבבית מתיר רבי חנינה. אבל יש מקרה שהוא מודה לרבי יהודה שזה יהיה אסור, מתי? אם מצאו את זה בהשפעה שבשוק, שזה בדרך כלל מקום ששמים שם הנבלות, אם מצאו שם בשר, זה בדרך כלל הכוונה שזה יתנבל, ולכן שמו את זה שם, וזה יהיה אסור. למדנו במשנה, חוץ מחרש, שוטה וקטן, שלהם אסור לתת לשחוט, שמה יקלקלו את שחיטתן. שמה יקלקלו בעתיד את שחיטתן. מדייקת הגמרא, שמה קלקלו לא קטני. לא כתוב כאן שמדובר פה שהם כבר קלקלו. לכן בדיעבד השחיטה תהיה פסולה. אלא שמה יקלקלו. דהיינו בעתיד. אז אם כן, רואים מכאן שהם מיועדים לקלקל. מה לומדים, מה לומד מזה רבה? מה רבה? זאת אומרת, אין מוסרים להן חולין לכתחילה, אסור לתת לחרש, שוטה וקטן לשחוט, גם אם יש אדם גדול עומד על גביו, לכתחילה אל תיתן לו לשחוט. בדיעבד, אם הוא כבר שחט, אז למדנו שהשחיטה תהיה כשרה. וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם, שחיטתן כשרה. או שואלת הגמרא, מן תנא דלא בעינן כוונה לשחיטה? מי התנא שסובר ששחיטה לא צריכה כוונה? רש"י מסביר, מי אמר לך שלא צריך כוונה בשחיטה? דהחרש שוטה וקטן, כשהוא שוחט, לחתיכה בעלמא מכווני, ואין להם דעת להתכוון לשם מצוות שחיטה. אין להם הרי את הדעת לזה. ואם כן, וקטן, וכולן ששחטו וכולי, דקה אינה מאחרש שוטה וקטן, וכתוב שהשחיטה היא כשרה, סימן שלא צריך כוונה. בתחילת המסכת, למעשה הסברנו שמה שכתוב, לכולם ששחטו ואחרים רואים את אותם שחיטתם כשרה, הסברנו שזה לא מדובר על חרש שוטה וקטן, אלא זה מדובר על מקרים אחרים. הבאנו כל מיני הסברים על מי זה מדובר. אומר רש"י, ועדי פרחינן בריש פרקין, ממש בדף הראשון, בדף ב' עמוד ב', הנה חרש שוטה וקטן עלה קאי, ואם שחטו מבא אליי. אמרנו שאם מה שכתוב פה, ואם שחטו חרש שוטה וקטן, ואם שחטו שחיטתן כשרה, שבלכתחילה לא נותנים להם לשחוט, ואם שחטו שחיטתם כשרה, אז לא היה צריכים לכתוב וכולם ששחטו שחיטתם כשרה. היה צריכים לכתוב ואם שחטו אותם אלה שדיברנו עליהם קודם, כי זה כתוב סמוך אחרי שוטה וקטן, שאם שחטו ואחרים עומדים על גבם שחיטתם כשרה. מזה שזה כתוב כאילו בצורה, כאילו מתחילים פה משהו חדש. וכולם ששחטו ואחרים עומדים על גבם שחיטתם כשרה. למדנו מזה שזה לא מדבר עליהם, על אחרי שוטה וקטן. וכאן פתאום אנחנו אומרים שבדיעבד, אחרי שוטה וקטן ששחטו, אנחנו אומרים שאפשר בדיעבד, אם מישהו ישגיח כל הזמן לראות שהשחיטה שלהם היא טובה, אז אפשר לאכול משחיטתם? מה הפירוש כאן? אז הוא אומר, אחי פרחינן. זה מה ששמע הגמרא התכוונה לפרוח. הנה מה החרש שוטה וקטן לחודי קאי. זאת אומרת, אם היינו אומרים שמדברים פה רק על חרש שוטה וקטן שבדיעבד הם שחטו ומישהו אחר עמד על גבם שחיטתם כשרה, אז היינו אומרים שצריך להגיד ואם שחטו ולא וכולם ששחטו. עלה קאי מיני כסליק ואם שחטו מבא אליי. אם עליו הוא מדבר ואיתו הוא סיים, אז הוא היה צריך להגיד ואם שחטו. אבל ברגע שהוא מדבר פה על קבוצה יותר רחבה של שוחטים, ששחיטתם בדיעבד כשרה עם מישהו עמד על גבם, לכן בכל מקרה, גם אם אתה כולל את החרש, את השוטה ואת הקטן בין השוחטים, עדיין מתאים לכתוב וכולם ששחטו, מכיוון שאנחנו מדברים על כולם, לא רק על חרש שוטה וקטן. ואם כן, באמת לפי המשנה, כשחרש, שוטה וקטן שוחטים, אם מישהו בא והתבונן וראה שהם שוחטים שחיטה טובה, אז בדיעבד אפשר לאכול משחיטתם. אמר רבה, רבי נתן היא. הדעה שסוברת שלא צריכים כוונה בשחיטה, זה דעתו של רבי נתן. דתני אושעיה זעירא דמין חבריה. הושעיה, שהוא אז זעירה, הוא היה צעיר דמין חבריה. רש"י לומד מהחברים בבית המדרש. תוספות מביא שהוא היה גר במקום שנקרא חבריה. אז הוא לימד את ברייתא כזאת. זרק סכין לנועצה בכותל. בדרך, הסכין עשתה עבודה ממש טובה. והלכה ושחטה כדרכה. באים מומחים ללכות שחיטה ואומרים, תשמע, אנחנו ראינו איך השחיטה נעשתה, בדיוק מוליך ומביא, לא היה שאייה, לא דריסה, לא שום פגם, ממש שחיטה טובה. אבל זה היה בלי כוונת השוחט. הוא התכוון לנוץ את הסכין בקיר. האם השחיטה קשרה או לא? רבי נתן מכשיר, וחכמים פוסלים. הוא תני לה, אותו רבי הושעיה, הוא לימד את הברייתא, והוא אמר לה, הלכה כרבי נתן, שבאמת לא צריך כוונה בשחיטה. שואלת הגמרא, והבינן מוליך ומביא, הוא צריך להרחיק את הסכין ולקרב אותו, ולא לשחוט בהטיה כלפי מטה ישר. אומרת הגמרא, מדובר פה באמת שהלכה ובאה כדרכה, מדובר פה שהסכין הלכה ובאה באיזושהי צורה, ולכן השחיטה תהיה קשרה. ועד כאן השיעור על דף י' ב'.